שלושה שיודעים.
בוקר טוב. רביעי שמח. אני רגילה לומר חמישי שמח, אבל זה מה יש. אתם תתרגלו לעובדה שאני כאן עכשיו. אני גיל מרקוביץ', אתם מאזינים ומאזינות לשתיים שיודעות כאן באולפן, ואנחנו ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3. אנחנו בנושא היום, כמו שאנחנו תמיד מנסים ללמוד וללמד יחד, אנחנו היום נלמד על רינה שנפלד ועל הריקוד, ואנחנו נעמיק בזה במשך שעתיים, הרקדנית והכוריאוגרפית, מנהלת להקה ובית ספר לריקוד, עד שתלווי את השעתיים אלה של השידור. אני אומר תודה כבר בהתחלה, כדי שלא נשכח להודות למי שעמל על התוכנית הזו. ענת אורי, עורכת התוכנית והמפיקה, יוג'י גבאי, הביצוע הטכני, גם אלון מקלר, דניאלה בן יאיר המאפרת שלנו, ואנחנו נדבר היום גם על מחזות זמר, ויהיה לנו ככה הרבה מאוד עניינים לחסות. יש לנו קמפיין שיוצא באופן מיוחד לקראת יום הנכה הבינלאומי, שיתקיים ביום ראשון הקרוב. אנחנו נלווה את הצופים והצופות של ערוץ כאן 11 עד השעה 8, ואיתכם, המאזינים והמאזינות, נהיה עד השעה 9 בבוקר. אז רינה, שלום, אני מאוד מאוד שמחה שאת כאן.
גם אני שמחה.
ואנחנו באמת, כמו שאמרתי, נלמד דרכך על כל מיני דברים שקשורים לעולם הריקוד, וגם על הדברים שאת עשית, שהם באיזשהו מובן תשתית להרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים ומכירות היום במדינה שקשורים בריקוד, וגם ליצירה הנוכחית שלך. אז אני רוצה באמת לשאול אותך את השאלה המתבקשת והמובנת מאליה, איך התחלת לרקוד? איפה הריקוד פגש אותך או את אותו?
זה היה לפני הרבה זמן, הייתי בת 12. האמת שרציתי משהו בשטח האומנות, לא ידעתי, אני רציתי לבטא משהו מתוך עצמי, מתוך העולם, לספר על הטבע, על העננים היפים. ולא ידעתי מה לעשות, לצייר, לשיר, בטח שלא, אין לי קול ואני מזייפת. אבל היה לי חליל, קצת חיללתי, אבל יום אחד הלכתי בכיכר דיזינגוף, ופגשתי ילדה שראתה שאני עושה שפגט וגשר.
והתרשמה.
והתרשמה משהו, והיא אומרת, את חייבת לבוא לסטודיו של מיה ארבעה טובה. אפילו לא ידעתי שיש כזה דבר, סטודיו לריקוד, וכבר הייתי בת 12.
זה נחשב מאוחר, 12?
כן, היום בטח, היום ילדות רוצות בגיל שנה, זאת אומרת, לא הילדות, האימהות רוצות שהילדה תתחיל בגיל שנה, שנתיים.
שנה, שנתיים?
שכך יחיה, אבל האמת שאני שוקלת אולי יום אחד להביא את האימהות עם הילדות, אבל יש לי ילדות גיל 4. בכל אופן, אני
התחלת
שאני מלמדת, וזה חשוב. אבל בגיל 12 באמת באתי לסטודיו של מיה ארבעה טובה, והיה לי מזל שהייתה מורה רוסייה, ולמדתי בלט קלאסי, אבל עם המון אהבה.
ולא הנוקשות המאוד שככה מדברים עליה כל הזמן? זה לא מה שסימל את הלימודים שלך?
היא הייתה קשה במובן מסוים, אבל מלא חום ואהבה. ותראי, ברגע שנכנסתי רק למקום הזה, ידעתי שזה העולם שלי, עריכות. משהו קשה להסביר את זה.
עריכות דווקא?
עריכות בהחלט, כן.
של הזיעה והמאמץ.
כן, כן, והחופש הזה שכולם זרוקים את הבגדים, וזה מאוד השפיע עליי, מאוד שמחתי. המזכירה גם אמרה לי, תיכנסי עכשיו, יש שיעור. ולבשתי איזה סמלה שאם היא תפרה לי עם נקודות לבנות, תחלת, ואמרתי, אין לי בגדי ריקוד, לא חשוב, תיכנסי.
ורקדת עם השמלה של אימך?
ורקדתי עם השמלה, עם סרט גדול מאחור, וואו, ברגע שנכנסתי לאולם של הריקוד, זאת אומרת, זה חדר ריק כמעט, ונשמעו מוזיקות של שופן, של בטהובן, של ברהמס, מוזיקות מדהימות.
בעיקר קלאסי. מה, לא, קלאסי. שפחות הכרת מהבית את המוזיקה
לגמרי
הזו?
לגמרי לא הכרתי. לגמרי לא בבית, לא שמעתי מוזיקה כזאת, כמו שלא ידעתי מה זה בלט.
כן.
אבל התאהבתי, אמרתי, זה העולם שלי.
איזה כיף.
ככה התחלתי.
כן. וזו ממש תחושת ביטוי שמצאת בריקוד. אני מניחה שזה גם כן. משהו ששווה אותך.
כן.
ונשארת
עולם,
איתו.
עולם שלם של של יופי, של התרוממות, של שמחת חיים, ואחר כן. כך כמובן שהתחלתי לרקוד עוד יותר טוב.
זהו, אז זה, המעבר הזה מעניין אותי. עשית, התחלת, את אומרת, עם בלט קלאסי. כמה שנים בערך למדת את הבלט הקלאסי?
כן, בטח 5 שנים. 5 בגיל שנים. 17 עברתי, את בטח שואלת על המודרני.
כן, אני רוצה לדעת איך ככה הגעת למודרני מהקלאסי, וגם מה ההבדלים שמצאת ביניהם.
כן, אז זאת אומרת, ראיתי יום אחד הגיעה הכהנת הגדונה של המחול המודרני, מרתה גרם,
כן.
לארץ, וראיתי הופעה שלה, וממש הייתי בשוק, הייתי בהלם, כי זה היה עולם אחר מהעולם של הבלט הקלאסי. זאת אומרת, בעצם מה שירשים אותי מאוד זה הכוח של הנשיות. על הבמה, זה לא הייתה הרקדנית האנורקטית, המסכנה, על קצות האצבעות.
שמנסה לרחף.
שמנסה לרחף, ושצריך להרים אותה, כשהיא לא תתעלף, אני מגזימה. אבל אלה נשים ממש חזקות עם הרבה הבאה, ווואו, אני... והם כולן, אצל מרתה גרם, כולם מהמיתולוגיה היוונית.
כל הדמויות שמובילות את הריקוד.
מובילות את עולם הדמיון של המיתולוגיה, מדיה, קלטיומנסטרה, כל מיני גיבורות.
כן.
והתלבושות היו אחרות, זאת אומרת, לא כאלה טוטו ומרחף, אלא סמלות וקישוטים, משהו אפילו יותר יפני היה שם בתיאטרון של מרתה גרהם.
אז היה שם כל מיני שבירה של דברים שהיו מאוד מקובלים בבלט הקלאסי, וזה דווקא מצחן בעינייך.
מאוד, אני אמרתי, אני רוצה את זה.
כן.
אבל זה לא שבגדתי בה, זאת אומרת, אז זה היה באמת לבגוד קלאסי מודרני, קלאסי מודרני. אני תמיד אהבתי גם את הקלאסי מבחינת השפה, מבחינת הטכניקה.
כן.
אבל חשוב לי להגיד גם שבעצם, את שאלת קודם על הריקוד המודרני, מי שהמציא את הריקוד המודרני היו נשים.
אז זה אולי מסביר את זה שנשים ככה, שזה בא לידי ביטוי שהן דמויות חזקות בתוך הריקוד. העובדה
כן,
שנשים
לא.
המציאו את הבלט המודרני. אבל רגע, למה בכלל נשים המציאו את הריקוד המודרני? איך זה קרה?
זה קרה בגלל שכמובן הייתה אפליה, ולא היה לנשים מקום לנהל להקה או לעשות קוריאוגרפיה. האישה הייתה בלרינה הרזה שהרימו אותה ועשתה המון פירואטים,
כן.
אבל היא לא הייתה קוריאוגרפית והיא לא הייתה מנהלת, היא לא לקחו אותה לבלט הקלאסי ולא לקחו אותה למחזות זמר.
אז רק לבצע. רק לבצע
כן,
את הריקוד.
כן, רק אותה אחת שהגיעה
כן.
לשם, וכל הנשים שהיה להם, כמו איזדורה דנקן, כמו רות סן דניס, כמו מרתה גרם, כמו דוריס המברי, הם נשים שהלכו הצידה והמציאו שפה חדשה אישית גם.
זו סכנה מאוד גדולה בקריירה באותה תקופה, לא? ממש לקחת את הצעד הזה הצידה ולהגיד, אני יוצרת משהו אחר, זה לא בכללים המוכרים לכם בתור קהל, או בתור מבקרים ומבקרות, לא משנה, ואני יוצרת עכשיו משהו חדש.
כן, תראי, זה דחף פנימי של אישה להביע את עצמה, וקודם כל הם זרקו את הנעליים.
את מדברת על נעלי הבלט המפורסמות.
עם הגבס למטה. וזרקו הרבה דברים.
כן, לזרוק את הנעליים זה גם באיזשהו מקום לזרוק את הניסיון לרחף, את הניסיון להגיע למעלה.
נכון, לרדת לאדמה עם כפות הרגליים שלך, לגעת באדמה, להגיע לשורשים, ולא לנסות כל הזמן להיות יפה וגבוהה, לא גבוהה, אבל מרחפת.
כן.
אני, שזה לא ישמע כאילו אני לא אוהבת את הבלט הקלאסי, אני מאוד אוהבת את הבלט הקלאסי. אני גם עד היום נותנת את הטכניקה של הבלט הקלאסי בחלקו, עם שינויים רבים. כי הריקוד בעצם זו השפה הכי רוחנית שהמציא ופיתח האדם בעיניי. השבטים היו רוקדים בשביל להביא גשם, בשביל לנצח במלחמה. גם היום, במאה שלנו, אנחנו צריכים לרקוד, ואנחנו צריכים להביע את האנשים האלה מצאו שפות חדשות, אבל היום זה כבר לא ככה. האמת שהיום, כשכבר יש כסף וכוח, גם בבלט המודרני, העכשווי,
כן.
היום קוראים לזה עכשווי, או...
בן זמננו, ריקוד
כן,
בן זמננו.
כן, כל מיני שמות. אז יש גם גברים בעולם הזה.
כן.
והכי מצליחים, לא, מצליחים, הכי קל זה כשאתם זוג, מנהל להקה.
גם גבר וגם
גבר
אישה.
גבר ואישה, ואז פשוט יותר קל, זה לא קל.
מה, לגייס כספים, ליצור, לקבל הערכה, הכרה?
לגמרי. לפרוץ דרך, יש המון, המון כן. אומנים צעירים וחדשים, וגם אני מוכרח להגיד לך שיש פנים רבות לריקוד. Mm-hmm. זה לא דבר אחד.
ברור.
ולכן זאת שפה מדהימה, והיא אנחנו, באמת רוחנית.
כן. אנחנו אולי נזכה ככה לכל מיני הצצות לתוך השפה הרוחנית הזו, בזכות השיחה איתך, גם דרך מוזיקה, גם דרך חפצים. אנחנו נדבר על הדברים ונראה שיש לה באמת הרבה פנים. ומעניין אותי איך בסופו של דבר את קשורה להקמה של להקת בת שבע, איך הדבר הזה קורה. כי להקת בת שבע היא להקה של ריקוד מודרני, ואני חושבת שהיא באיזשהו מקום פורצת דרך לא רק בישראל, ויש לה חלק בזה, לא קטן.
בהחלט, תראי, קודם כל, להקת בת שבע, ההיסטוריה היא מאוד ארוכה, אני לא יכולה להתחיל לספר הכל, אבל מרתה גרם ראתה אותי בארץ והזמינה אותי, נתנה לי מלגה לבוא לניו יורק ללמוד אצלה בסטודיו.
לא רק את ראית אותה, גם היא ראתה אותך.
היא ראתה אותי, נכון. יום אחד נכנסו שתי נשים באקדמיה למוזיקה בירושלים, לקחתי קורס קיץ אחרי הצבא, כשהשתחררתי מהצבא, ונכנסו שתי נשים, לא שמנו לב, ואחרי שנגמר השיעור, הן קוראות לי ככה, בואי, אני באה ואני ניגשת, והיא אומרת לי, תכירי זאת מרתה גרם. אני כמעט התעלפתי.
ברור.
כמובן, עם תסרוקת. והיא אומרת, היא מזמינה אותך לניו יורק, היא נותנת לך מלגה ללמוד אצלה. אני כמעט התעלפתי, אמרתי, אוקיי, תודה רבה. ונסעתי לניו יורק בכסף שחסכתי בצבא. ובאתי לניו יורק ולמדתי אצלה 3 חודשים, ואז ביקשתי שיחה איתה ואמרתי, אני לא חושבת להישאר בניו יורק, אני רוצה לחזור לארץ, לקדם את המחול בישראל.
כן.
אז אני רוצה פה בניו יורק ללמוד הכל בתקופה מאוד קצרה.
ואז להביא את זה לכאן.
לארץ. ואצלך אני לומדת את הטכניקה שלך, אבל אני רוצה ללמוד עוד דברים, ואני רוצה לכן לעבור לג'וליארד, שבג'וליארד למדו גם קלאסי, גם מודרני, גם קוריאוגרפיה, גם כתב תנועה,
כן.
גם מוזיקה.
אז הכל היה משולב.
הכל, כן. כן. אז וואו, ברגע הראשון היא סובת העיניים, חשבתי, וואו, את הולכת לקבל סתירה, כי היא הביאה אותך לניו יורק. בסוף היא החזירה את העיניים למקומם, והיא אמרה, פיין.
מה אפשר להבין מהפיין הזה? הוא היה מלחיץ אותי באותה מידה.
נכון, אבל הבנתי שזה בסדר. וזהו, ועברתי לג'וליארד. גמרתי את ג'וליארד, חזרתי לארץ, הקמתי להקה.
מה היה פה, כשאת חוזרת לארץ, מה היה בישראל בתקופה ההיא?
תראה, הייתה להקת ענבל, שמאוד הצליחה בעולם, והיו גם הרבה סגנונות אחרים. היו כאלה מגרמניה, יותר, איך קוראים לזה, הבעתי, מחול הבעתי. אבל מה שהיה, זה הייתה שבת שבע דה רוטשילד החליטה גם להקים פה את המחול בישראל.
כן.
והיא באה אליי, היא בעצם התעמחה בלהקה שלי אז, כשהקמתי אותה. הייתה לי תמיכה יותר טובה מה שהיום יש לי. והייתה לי להקה של 11 איש, והופענו פה עם הריקודים שעשיתי גם בניו יורק, שזכו שם להצלחה. פה חטפתי ביקורות נוראות, אבל לא התייאשתי.
זה חשוב ביצירה, לא להתייאש.
חשוב להתחשל. בכל אופן, בת שבע אחרי ההופעה, קיבלתי טלפון. רינה, והיא הייתה צרפתייה.
אז זה היה למבטא.
יש לי רעיון משוגע. אני הולכת להקים להקה. אני אקרא ללהקה, להקת בת שבע.
על שמה?
על שמה. ואת תיסי שוב פעם לניו יורק, ותלמדי אצל מרתה גרם את כל הריקודים שלה, עם התפקידים הגדולים שלה, לתוך המבוך, מדע וכו'.
בת שבע ומרתה גרם גם הכירו אחת את השנייה.
כן, בת שבע תמכה במרתה גרם בלהקה שלה, ונתנה לה בניין שלם בניו יורק, מדברים על רוטשילד, על משפחת רוטשילד. והיא מאוד אהבה ריקוד. ולכן היא תמכה במרתה גרם, ורצתה להשתמש בה, להביא אותה לארץ, לקדם את הריקוד. והיא אמרה, אם אתם תעשו את הריקוד, תבצעו את התפקידים האלה שאת נוסעת ללמוד ברמה, היא תיתן לנו את הרישיון ואת הזכות להופיע.
להופיע עם הכוריאוגרפיה שלה? כן, של מרתה גרם.
אמרתי, אוקיי, נוסעים עוד פעם. נסעתי, וזה נמשך הרבה זמן, ושם באמת הוקמה חצי מהלהקה בניו יורק, ולמדתי את כל התפקידים, וברתה גרם עצמה לימדה אותי, וכל הלהקה שלה, ושם היה, כאילו התחלנו את בת שבע. ובסוף הופענו בסטודיו שם, ומרתה גרם באה והייתה מרוצה מאוד, והבנו שהיא תיתן לנו בסוף את הרשות להופיע, אבל עדיין חזרנו לארץ, ואז עוד סיפור, הקמת הלהקה לא הייתה פשוטה, כל תפקיד כזה של מרתה גרם, חמש בנות למדו אותו, ובסוף רק שבועיים לפני הפרימיירה, היה כתוב על הלוח מי זכתה להופיע.
זה כי מרתה לא הייתה מוכנה להגיד מי תעשה את התפקיד, היא הייתה שומרת את זה עד השבועיים לפני המופע.
כן, אולי היא רצתה לעשות, כאילו לקדם אותנו מאוד, שנעבוד יותר קשה ויותר קשה ויותר קשה.
מעין עידוד מוטיבציה על
כן,
ידי תחרות?
כן, לגמרי, בתחרות, נורא.
את מרגישה שזה באמת עבד עלייך? זה השפיע עלייך?
לא. עליי לא. לי הספיק התפקיד עצמו, ולעבוד, ברור שזה רק גרם לי מתח, מה, אני כן הופיע, אני
בדיוק.
לא הופיע.
בדיוק, שמע לי
לא,
מלחיץ
אבל
מאוד.
זה לא, כן, זה, לי אישית זה לא עזר. זאת אומרת, זה לא, אני גם לא מאמינה בזה היום.
כן, אני מניחה שאת גם לא מלמדת ככה,
לא,
ולא יוצרת ככה.
אני לא חושבת, אבל מאז קרו דברים, וככה הוקמה להקת בת שבע, כן. זכינו להצלחה, כמו שהיום הלהקה מצליחה, גם אז הלהקה הופיעה בכל העולם, בכל הפסטיבלים הכי גדולים, בניו יורק, בצרפת, בכל מקום. זכינו בפרס כוכב הזהב של קריסטיאן דיור, והיה מדהים.
למה זה נחשב בעצם כל כך שונה וחדשני מה שבת שבע עשתה באותה תקופה?
באותה תקופה, באמת היא הייתה, כי הייתה, היה לנו את הרפרטואר של מרתה גרם, אבל לא רק. היינו בעצם,
עוד כוריאוגרפים.
בדיוק. היינו בעצם הלהקה הרפרטוארית המודרנית הראשונה בעולם. כן. כשהופענו באירופה, אז אמרו לנו, וואו, המצאתם כאילו, בדרך כלל רפרטוארית זה יכול להיות קלאסי, אבל מודרני בדרך כלל זה איש אחד.
אוקיי.
מחזיק להקה. ופה הייתה רפרטואר, אז כך שזה עבד נורא יפה. גם ריקוד של מרתה גרם, גם של ג'רום רובינס, זה שעשה את ווסט סייד סטורי.
כן.
וגם כל מיני קוריאוגרפים בעלי רמה בינלאומית, שבאו מארצות הברית שבת שבע הביאה אותם.
והם היו מוכנים לצאת מהאזור הנוחות הזה של להיות הכוריאוגרפים היחידים, ולבוא ולהשתתף במופע שכוריאוגרפים נוספים כותבים לו יצירות, הוא...
אני חושבת שכן. תראה, אני יודעת שמאוד, תראי, גם אז הייתה אהבה גדולה לישראל, ומאוד כל מי שבא לפה, למשל היה קורגף אחד גדול, ג'ון קרנקו משטוטגרט, שבא ועשה ריקוד בעצם ישראלי, וזו אחת עבודות המקסימות שהיו. הוא עשה כמו מסכתה. הוא לקח שירים ישראלים, ועשה ערב שלם מדהים.
למרות שהוא לא בא מהתרבות הזאת, הוא בכל זאת השתלב לא,
נכון,
ויצר
נכון,
בה.
נכון, חנה מרון קראה את השירים, וכתבו מוזיקה, והוא עשה ריקוד מקסים. סתם דוגמה אני נותנת לך לכל מיני קוריאוגרפים שבאו. כן. אבל אז פתאום הייתה ירידה, זו היסטוריה לא נעים לדבר עליה בכלל.
פתאום זה אחרי שנים.
אותנו, כן, אני הייתי בבת שבע 17 שנה.
כן.
שזה המון, אבל כבר אחרי פחות שנים רציתי כבר לעזור. כי הרמה ירדה ברגע שהלהקה עברה לתמיכה ממשלתית.
כן. ועכשיו אני רוצה קצת שנחזור אחורה לפני בת שבע, כשאת בג'וליארד ולומדת. ואחד הדברים שאת נחשפת אליהם זה בעצם יכולת ליצור ריקוד, לא רק לבצע, וכוריאוגרפיה של ממש, ללמוד איך לעשות כוריאוגרפיה, ויש לזה עולם ומלואו לתחום הזה של כוריאוגרפיה. יש אפילו כתב תנועה. אז את פוגשת את כתב התנועה, יש כמה סוגים אני מניחה. תספרי לי על זה קצת, אני חושבת שזה משהו שפחות חשוף לציבור הרחב.
נכון, תראי, קודם כל באמת את שואלת על הקוריאוגרפיה, אז באמת למדתי שם אצל אחד המורים הגדולים לקוריאוגרפיה, שהוא היה גם אהובה או בעלה של מרתה גרם, לואי הורסט, ולמדנו לפי המוזיקה. א', ב', א', נושא ווריאציות.
כמו שמוזיקה כתובה? כן. ככה למדתם גם לבצע, נכון. ליצור כוריאוגרפיה.
הוא המציא שיטה כזאת שנתן לזה כל מיני תקופות, 3 שנים, בקיצור ידע אדיר, אבל אני אומרת שעד היום אתה צריך לזרוק את כל הידע הזה, כי כן. אתה לומד, 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 וצריך אחר כך to unlearn.
כן, להיפטר מתבניות והרגלים.
להיפטר מכל התבניות, כי גם בשלב מסוים, הרקדנים החליטו שהמוזיקה שולטת יותר מדי על הריקוד.
כן.
ועושים ריקוד לפי המוזיקה.
ושלגוף אז... יש שפה, מי שלא.
יש לה את המוזיקה שלו.
את המוזיקה הוא שלו,
הוא צריך
כן.
יותר טוב, הוא לא חייב את המוזיקה. ואז... אני הגעתי לשלב במשך השנים שזרקתי את המוזיקה וכתבו לי מוזיקה אחרי שהריקוד היה מוכן.
מוכן, כן. כן.
עכשיו, כתב התנועה זה נושא שמאוד עזר לי לדעת במדויק
כן.
את תנועות הגוף. כן? נניח, אם היד עושה ככה,
אם
כותבים במדויק מורמת,
מה קודם
איך
מורם.
היא עושה, מה קודם,
הכתף,
איך מורם,
המרפק,
אם אני
היד.
מחליקה את היד, אם אני עושה ככה, כל זה כתוב.
כן, וממש אפשר לראות שזה בעצם תווים, זה בעצם כמו תווים כן, לתנועה.
כן.
ואפשר לראות מה הרקדן או הרקדנית צריכים לעשות. נתת לי מקודם דוגמה, שני קווים עם ככה נקודות באמצע, ויש פה שני טורים, כן. זה נגיד אומר שהרקדן או הרקדנית עומדים.
כן, כמעט. אם נקודה באמצע זה מצב רגיל, אם זה הכל שחור, אז זה פליה, זאת אומרת, אתה יורד יותר נמוך. אם יש קווים אלכסונים על הקוביה הזאת, זה רלווה, זאת אומרת, אתה עולה לגובה.
כן.
זה מאוד מורכב.
מאוד מורכב, אני מניחה שלכתוב את זה לוקח הרבה הרבה מאוד זמן.
כן, למדנו את זה כמה שנים, אבל אני מאוד אהבתי את זה, כי א', זה גיאומטרי, זה שם את הגוף בצורה מרתקת ומלמד אותך עמוק עמוק מה הגוף יודע לעשות. הגוף הוא בסך הכל תזמורת מדהימה.
כן.
שצריך ללמוד אותה ולוקח שנים ללמוד אותה.
אני רוצה שאנחנו נתקדם ונחזור שוב לכוריאוגרפיה. מעניין אותי היום, האם את ממשיכה להשתמש בכתב תנועה? אני מניחה שיש דברים שהשפיעו על זה, גם הווידאו, גם אולי שיטות אחרות. את אומרת שזה ממש קשה לכתוב כל תנועה ותנועה מנח בגוף האנושי.
כן, לוקח המון זמן להניח לעשות תנועה כזאת, ייקח לי
הרבה זמן. עם הרמה של ידיים
זמן,
לצדדים.
כן, והרגליים, כל דבר מה הוא עושה. זה עבודה מורכבת מאוד, וכבר אז, מזל שהטכנולוגיה... הגיע אלינו ואנחנו תמיד ואני תמיד משתמשת בווידאו כל ריקוד שאני עושה גם בתהליך וגם כשהוא מוגמר אני משתמשת בווידאו ולא בכתב תנועה אף פעם לא השתמשתי כן. בכתב תנועה אלא כי זה מאוד מורכב
את צוחקת כי את רואה אותי מרימה את מה שאת עוד משתמשת
נכון,
בו.
נכון, אני משתמשת ליצור...
כן, את מסרטטת לפעמים.
אני חייבת לכתוב את דברים, אני חייבת לראות מולי את היצירה, את המבנה שלה, או לא לשכוח דברים, כן. לא בכתב תנועה, אלא בכתב שלי.
אז כאילו. את ממש מציירת את גוף האדם, ואיפה הכתף, ואיפה...
לפעמים אני...
כן,
אני...
בשרבוט כזה, כן. אבל אפשר בערך
בחומרים.
להבין.
תלוי בחומרים. כן, אז חלק מהם, נניח פה, השתמשתי בשיער, בריקוד, או במקלות, כן. או בענפים, או בנוצות, אז אני... כי אני מאלתרת, אני יורדת אני יוצרת את הריקודים לא דרך השכל, אלא דרך הגוף, כן. דרך הרגש. ואז אני צריכה לכתוב אותם, ויש שלבים שזאת, אתה צריך דיאגרמה כדי כן. לראות את הריקוד, אבל לא בכתב תנועה. כתב תנועה יותר מתאים לשמר מדור לדור ריקודים של הבלט הקלאסי, יותר קל לכתוב אותו גם, כי הבלט המודרני, הריקוד העכשווי הוא הרבה יותר מורכב.
כן. בואי נשמע התחלה משיר שאני מאוד אוהבת, ותכף אני אסביר למה אנחנו שומעות אותו. הנה הביטלס עם The Magical Mystery Tour. Well, אז אנחנו בענייני Magical Mystery Tour, ויש לזה סיבה. תומר מולדביזון התיישב כאן באולפן, עורך ומגיש בכאן 88. היי תומר.
היי.
אז...
אני...
בבקשה, עכשיו שומעים אותך כולם ולא רק אני ורינה. אז מה אנחנו מציינים?
ביטלס, 50 שנה לאלבום הזה, Magical Mystery Tour, שהוא... הוא תחילתו של הסוף של הביטלס.
אוי.
אבל הוא גם השיא.
כן, שומעים עליו שהוא השיא.
מבחינת ההשפעות של תרבות הנגד והסמים על הביטלס.
תרבות הסמים אמרת?
כן, חלילה וחס.
סליחה? בשידור הציבורי? אז רגע, אז מה זה אומר? הם גילו את הסמים רק לקראת האלבום הזה?
לא, הם מגלים את הסמים הקלים, את המריחואנה בשנת 1964, כשהם פוגשים את בוב דילן. בוב דילן, הם מגיעים לחופי ארצות הברית, הוא רואה אותם בהופעה, הוא שומע אותם שרים... It's such a feeling that my love I get high. הם שרים I can't hide.
הביטלס שרים I can't hide, והוא שומע I get high.
כן, כי יש צרחות בהופעות, והוא שומע I get high.
בוב דילן שומע מה שהוא רוצה, בוא, אל תסנג'ר עליו.
הוא מגיע למסקנה ש... וגם בלי זה הוא אומר, טוב, החבר'ה האלה בטח מהשני מריחואנה, אני בא לבקר אותם, אני צריך להביא. והוא מביא את המגלגל המלכותי שלו, יש לו איזה מישהו שמגלגל בשבילו, והוא מביא סק של... סמים.
אני לא מאמינה, יש לו מגלגל.
כן. והביטלס סוגרים את כל ה... יש הרבה תקשורת, אז הם סוגרים את כל החלונות ושמים אגבות כדי שהריח לא יצא החוצה, חלילה, ונכנסים לאמבטיה, כולם ביחד עם בריין אפשטיין, המנהל שלהם, ובוב דילן. והוא מגלגל ג'וינט ומציע לג'ון, אבל ג'ון אומר, בוא ניתן לרינגו, כי הוא התואם. זאת אומרת, אם אני מצא חשוב יותר, אם משהו יקרה, אז רינגו כאילו אקספנדבל.
הוא כאילו הקריב את רינגו סטאר.
ורינגו מקבל את הג'וינט ולא יודע שצריך להעביר אותו. זאת אומרת, הוא לא מבין...
אתה אומר את זה, תומר, כאילו כולנו יודעים. היום זה common knowledge, בשנות ה-60 כנראה פחות, אז הם...
דילן אומר, אוקיי, אם הם רוצים כל אחד לעשן לבד, אז בוא נגלגל אחד לכל אחד. ושם, זו החוויה האמיתית הראשונה של הביטלס נסמים. בריין אפשטיין המנהל שלהם גם מעשן, ומתחיל לצעוק, אני יהודי, אני יהודי, אני יהודי, אני ככה באיזה...
באיזה מנטרה, וואו, איזה מוזר.
מקארטני חושב שהוא מצא את האמת על החיים, מבקש מהעוזר לכתוב כל מילה שהוא אומר. למחרת מגלים שאין שם שום דבר. אבל ככה מתחיל...
Scrambled eggs.
אבל ככה מתחיל הרומן של הביטלס עם סמים, וזה הולך ומחמיר, מחמיר זה מילה לא טובה, אבל זה הולך ומשפיע על המוזיקה יותר ויותר. עוד דבר שדילן נותן להם זה ביקורת. אולי אם אני אוהב את המוזיקה שלכם, אבל אתם לא שרים על כלום. ואז, ולנון בעיקר נפגע מזה, ומתחילים לשיר על דברים שהם לא רק בינו לבינה, אלא אדם בינו לבינו. זאת אומרת...
מה, אז ב-Magical Mystery Tour כבר אפשר להרגיש את זה? לראות את ההשפעות האלה?
כן, I'm the Walrus, לדוגמה, זה שיר של אדם שמחפש זהו. ג'ון לנון בשלב הזה פגש את יוק כבר. הוא לא... היה את כל הסיפור שהוא בשנת 66 אומר שהביטלס גדולים מישו. יש הרבה מאומות סביב הביטלס. זה כבר לא כזה קל כמו שהיה. Mm-hmm. והוא... יש לו בעיית זהות, יש לו את הסיפורים אמא שלו, הוא בן זוג לא טוב לפני יוקו.
כן.
יש שם כל מיני דברים.
הוא מתחיל להעלות מודעות ולחפש את עצמו דרך כנראה גם הסמים וגם הכתיבה והשירה.
גם מושפע מסמים, גם מושפע מזה שהתחילו לנתח שירים של הביטלס בבתי ספר, אז לנון אמר, טוב, בוא נעשה משהו שאי אפשר להבין אותו בכלל, כאילו דווקא.
ניתחו שירים בבתי ספר בעודם יוצרים?
הוא שמע על מורה שהתחיל ללמד את זה בשיעורי ספרות, ואמר, אוקיי, בוא ניתן לו משהו שאי אפשר להבין בכלל. אבל תרבות הנונסנס הזו עדיין מעולה בהרבה חיפוש עצמי.
אני תמיד חשבתי ש-I am the Walrus זה ממש איזה... כמו מעין אסופת שטויות שהוא לא בטוח להכניס אותן.
לא, יש הרבה עומק בשיר הזה שלא נספיק להיכנס אליו, אבל בכלל כל האלבום הזה, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שהביטלס אומרים, אוקיי, צריך חשוב לציין. לפני שהאלבום יוצא, בריין אפשטיין, המנהל האגדי של הביטלס, מי שבונה אותם, הולך לעולמו ממנת יתר של כדורי שינה. כן, הרבה סמים שם בסיפור.
כן, זה כנראה התמה החוזרת בפינה.
בדרך לאלבום הזה יש את סארג'נט פפר, שהוא התגלית של הביטלס עם LSD, זאת אומרת, עברנו מריחואנה ל-LSD, ומשם הצבעים וכל הדברים הנוספים שנכנסים שם, ההזיות והביטלס, הם לא להקת הפסיכדליה הראשונה, או הלהקה הכי פסיכדלית בעולם. הם להקת מיינסטרים.
ברור.
אבל הם כל הזמן מושפעים מתרבות הנגד, כל הזמן משפיעים על תרבות הנגד.
אבל הם גם תמיד נתפסו כהצד הטוב של התמונה, כאילו הילדים הטובים.
וכשהם מאמצים מוטיבים מתרבות הנגד, הם נותנים לתרבות הזו גושפנקה, הם מכניסים אותה למיינסטרים. הם להקת המיינסטרים. אבל התקשורת מתחילה לאבד את
אהבתה
הקבועה לביטלס. אחרי שהביטלס מפסיקים להופיע, מתחילים להגיד, אתם כבר לא משחקים את המשחק. אחד הדברים שהביטלס מנסים לעשות, זה למצוא דרך להגיע ויזואלית לאנשים בלי הופעות, ולכן הם ממשיכים לעשות סרטים.
כן.
הבחירה לעשות סרט טלוויזיה כזה, Magical Mystery Tour, שמשודר עוד בחג המולד.
עדיין משדרים אותו?
לא, נבעה מתוך הרצון הזה להגיע בדרך ויזואלית לקהל. אבל זו פעם ראשונה שהביטלס עושים סרט לבד, בלי תסריט, בלי איזה איש קולנוע שינחה אותם, קצת כמו לעשות אלבום. בוא נעשה את זה כמו שאנחנו עושים אלבום.
ככה זה מתקבל לא טוב.
כן, ובלי תסריט גם, אז זה יהיה כאילו כמו אלבום, אנחנו נכנסים רק עם רעיון ומגבשים אותו תוך כדי.
כן.
וזה מבוסס על מסעות אוטובוסים שהיו בבריטניה, קראו להם מיסטרי טורס, היית עולה על האוטובוס ולא יודע איפה אתה מסיים?
זה היה דבר שקרה בבריטניה והם כתבו על זה.
כן, בלי סמים או משהו כזה, פשוט עולה על אוטובוס ולא יודע איפה נגמר הטיול שלך.
איזה אופנה מוזרה. היום זה פחות טרנדי.
הביטלס לוקחים את זה לכיוון אחר, גם קצת בהשראת קן קיזי, מי שכתב את קן הקוקייה, שב-64 לקח את כל הכסף שהוא קיבל בתמלוגים מכן הקוקייה, לקח את החברים שלו, קנה אוטובוס, לקח LSD והסתובב בארצות הברית, וחילק LSD להמונים. אז הם אומרים, אוקיי, בוא נעשה את המאג'יקל מיסטרי טור שלנו בבריטניה ולא בארצות הברית. וזה זוכה לביקורות קשות.
כן.
כי זה נונסנס, כי זה לא ברור, כי זה בלי תסריט. כי הביטלס כבר לא משחקים את חוקי המשחק.
וזה באמת, כמו שאתה אומר, אחד מהסממנים לתחילתו של הסוף?
כן, יש עוד אלבומי מופת בדרך, כן, יש את אבי רוד ולט איט בי, אבל, ויש שם את, באלבום הסופי, לא בסרט, את סטרוברי פילדס ופני ליין, ואלו, כאילו, יש שם שירי ענק, ויש שם את All You Need Is Love, אבל אלו לא שירים שנכתבו לסרט או לאלבום. הם היו, הם יצאו כבר קודם, והיו חלק מהאלבום כדי שיהיה מספיק ארוך.
ריפדו את האלבום עם השירים האלה שכבר היו להיטים? כן, והם היו לעתים קודם.
הם יצאו קודם.
הבנתי אותך.
אז השירים עצמם שהיו ממש בסרט, לא ממש הפכו לעתים בזמן אמת. Your Mother Should Know, I'm the Walrus, שם. וגם, למה אני אומר התחלה של הסוף, בריין אפשטיין מת, פול מקארטני מתחיל לקחת פיקוד על הלהקה, לנון לוקח צעד אחורה עם יוקו ועם חיפוש זהות שלו, ובכלל יש שם איזו החלטה מודעת באלבום הזה ובסרט הזה לתת ביטוי לזהות של כל אחד מחברי הלהקה.
כן, הם פתאום כבר לא הרכב
כן,
אחד, אחיד.
כן, זה פתאום לא להתייחס לזה כלהקה אחידה, אלא בוא ניתן ביטוי ובמה לכל אחד. I am the Walrus, ג'ון לנון, מקארטני יש שם את Your Mother Should Know, כל אחד יש שם איזשהו שיר שלו, וזה קטע בסרט שמשקף את האישיות שלו. זה כבר לא להקה.
כן, אז זה באמת כנראה תחילת ההתפרקות. אתה יודע שהיום אנחנו גם מציינים 16 שנים, לא, דווקא מוות.
מוות של האריסון, נכון?
של האריסון, 16 שנים.
אני לקחתי את זה כיוון אחרי.
יפה, תומר, בדרך כלל זה אני אופטימית, ואתה פסימי, עשינו החלפות.
חשבתי שזה היום
הולדת שלו. אז 16 שנים מאז שג'ורג' אריסון נפטר ב-2001, כן, אז
הוא תמיד היה ביטל אהוב אליי, אבל זה כבר לא
גם שלי.
כן, אבל זה כבר לא, זה כבר כאילו, את יודעת, תמיד אומרים שזה בנאלי להגיד ג'ון או לנון, אז הפך להיות, אוקיי, אני אוהב את אריסון. זה הכי מגניב לאהוב את רינגו, אבל זה הכי לא פופולרי שלי.
כן, פחות טרנדי. טוב, תודה רבה לך. יש מצב שמתשע עד 11 בכאן 88 אתה תתייחס לדברים האלה?
בוודאי.
מעולה. אז בבקשה, אפשר להאזין, אבל אפשר גם להישאר עם רשת כאן תרבות. זה גם מומלץ. יש לנו עוד כמה דקות, ואני הייתי רוצה שככה ננסה לסגור את מה שהתחלנו לדבר עליו בהקשרים של כוריאוגרפיה, רינה. ואת ככה סיפרת לי איך את היום מנסה לשרבט את התנועות שאת יוצרת, כדי לא לשכוח. דיברנו גם על ההקשר של המצאת הוידאו, ואני מניחה שזה משהו שעוזר לכוריאוגרפים לא לשכוח את היצירות שלהם. אבל גם, האם זה באמת מדויק? האם הוידאו עושה שם עבודה טובה בתיעוד של היצירה?
לגמרי. זה לא רק הבעיה לא לשכוח, זה הבעיה לראות את זה.
לתת ביקורת לעצמך, משוב?
כן, לגמרי. לבדוק את היצירה, לא את עצמי, את היצירה עצמה, האם זה המבנה נכון, האם צריך להפוך את זה, האם זה בראשון, זה שני. אולי התנועה הזאת לא מוצאת חן, או צריך להחליף אותה. זאת עבודה מאוד מעניינת, אני דווקא אוהבת לעשות את זה, את ה... כאילו יש לי מול העיניים, אתה רואה גם בטבלה, אבל גם בווידאו.
כן.
שזה, לכן אני כל הזמן מצלמת, ובאמת הווידאו, כשעזבתי את להקת בת שבע, והקמתי את הלהקה שלי, והתחלתי ליצור את הריקודים שלי עם, עם אובייקטים,
כן.
אז הווידאו מאוד עזר לי. גם לשמר וגם תהליך של עבודה.
ואם נגיד אני רוצה ללמוד את הריקוד שלך ולהעביר אותו הלאה, שאולי אפילו ירקדו אותו במקום אחר בעולם, אז הווידאו באמת יכול להגיע לדקויות האלה ולהראות את זה לרקדנים מחו"ל?
כן, תראי, תמיד טוב שהקוריאוגרף גם נכנס, אבל לדעתי אם אתה מחונך להיות יוצר גם כרקדן, וזה מה שאני בדרך כלל אוהבת לטפח, שהרקדן עצמו הוא גם רקדן
גם יוצר,
אז הוא יכול שיהיה לו גם קצת חופש ללמוד מהווידאו. אני דרך אגב, כן, כשאני מצלמת, אני נותנת. למשל, אתמול נתתי קטע לרקדנית, קחי ותלמדי ותעבדי על זה.
כן.
ותשני גם.
כן. ואנחנו מתקדמות לעולמות של השראה, שגם זה יהיה ככה מעניין, ואולי יוכל ללמד את המאזינים והמאזינות שלנו איך לקבל השראה וממה. אולי את מקבלת השראה מהרבה מאוד דברים, גם מחפצים, גם ממוזיקה. בשעה הקודמת סיפרת לי שהרבה שנים לימדו כוריאוגרפיה דרך המוזיקה. כלומר, לפי איך שהמוזיקה בנויה, ככה גם יצרו את כתב התנועה ואת התנועה, את הריקוד עצמו. אבל אפשר גם ליצור בנפרד מהמוזיקה, ואולי לקבל השראה מהמוזיקה ולא לקחת את המבנה שלה. וחוץ מזה שלא כל המוזיקות כתובות באותו מבנה. יש מנגינות שהן מנגינות עולם, מוזיקות עולם, כן? ואפשר ככה לקבל גם מהן השראה. אז איך זה עובד אצלך היום? את באמת קודם יוצרת ואז פוגשת את המוזיקה, את שומעת משהו והוא מעורר אותך. איך זה עובד?
כמו שאמרתי קודם, הרקדנים, הקוריאוגרפים מרדו בעובדה הזאת שהמוזיקה כל כך שולטת וקופה את עצמה על הריקוד.
כן.
והתחלנו לעשות ריקודים בלי המוזיקה, עם המוזיקה שלנו.
של הגוף.
ואז להלביש את המוזיקה על הריקוד, כי זה יותר טבעי שאנחנו שומעים גם מוזיקה עם הריקוד, לא שזה לגמרי שקט, למרות שאני גם אוהבת לראות ריקודים שקטים בלי,
כן.
בלי המוזיקה.
בלי ליווי.
אבל ההשראה, את שואלת על שראה, השראה קודם כל מהחיים.
כן.
תמיד השאלה, החיים מביאים את ההשראה לריקוד, או הריקוד מביא את ההשראה לחיים, ואני כן. אומרת שזה גם וגם.
הדדי.
כן, זה הדדי. אבל לבד מהחיים, שכמובן זה השראה גדולה לריקוד, היא העיקרית בעצם, לי אישית, החפץ נתן השראה הכי גדולה. הדומם, אני קוראת כן. לזה הדומם, כמו שאמרתי, שקט. הדומם, האובייקט, מרגש אותי בצורה בלתי רגילה. אפילו עד היום, כשאפילו יצרתי ריקוד, וקשה לי מאוד לרדת לסטודיו כי זה מאבק, ליצור, זה לא תמיד קל לנתק את עצמך מכל הרעש שאתה חי בו, מהרדיו, מהטלוויזיה, ולרדת וליצור, ולמצוא את העולם הפנימי שלך.
אז את לפעמים נאבקת ממש לרדת ומכריחה את עצמך?
כל יום. זה מאבק פשוט לנתק, וברגע שאני מגיעה לסטודיו ואני מתחילה, אני אומרת, איך לא ירדתי קודם? למה אני...
וזה לא ככה משתנה
שריר לא משתנה, הרבה מתרקך. פעמים אני מראש לוקחת את התיק ואומרת, עכשיו את יורדת,
כן.
ואת עובדת, וגמרנו. ואז כשאני מתחילה, אז וואו, איזה השקט שיש בסטודיו, החלל שמזמין אותך לצייר את עצמך, את קיומך,
כן.
בחלל הזה. אבל למשל, כשאני נוגעת, נניח אם רקדתי, אני צריכה לרקוד עם גומי או עם בד. ברגע שאני נוגעת בבד או בגומי, אני מקבלת ביטחון עצמי גדול, ואני רוצה ליצור. זה השראה גדולה.
איך זה יכול להיות?
לפעמים אני אומרת, זה כמו התינוק. אני שואלת, למה? אני גם לא מבינה את זה. אני חושבת לפעמים זה כמו התינוק שמחזיק את השמיכה, כשהוא צריך להירדם, הוא ממשמש אותה.
כן, והחוש של המישוש, את אומרת, כן. יש בו משהו חזק.
כן, אם... מאוד. שלא לדבר אחר כך על הצורה הגיאומטרית שהחפצים כן. לימדו אותי, על שיווי משקל שהחפץ מלמד אותי.
זהו, אז על תקופות אני רוצה שנדבר, ואנחנו נקדיש לזה זמן, אני רוצה שממש ככה תספרי לי על התקופות של היצירה שלך, ויש בהם מן הסתם גם הרבה מאוד אובייקטים שמשתלבים ככה בתוך היצירה. אני רוצה שנשמע כמה קטעים שככה עוררו בך השראה, או לפחות את נהנת לרקוד לצליליהם היום. יש דברים פחות מוכרים, ויש דברים יותר מוכרים.
כן, לא, הרבה פעמים אני שם את המוזיקה אחרי שהריקוד מוכן.
ואז בוחנת איזה מוזיקה באמת מתאימה לתנועה שנוצרת.
אני מדמיינת כבר, אני יודעת, ואני מנסה, ובדרך כלל זה מצליח לי.
כן, לפעמים אפילו כמה מנגינות מתאימות לאותו ריקוד.
לגמרי. כן. אני משנה ריקודים שכבר רקדתי אותם, אני יכולה לשים שופן, אני יכולה לשים מחר באך, אני יכולה לשים ליאונרד כהן.
מדליק. אז נשמע רגע קטע מתוך שופן. שופן.
שופן, זה אחת המנגינות שכשהתחלתי בגיל 12 התאהבתי בהן. כן.
ומאז זה מלווה אותך?
כן, לגמרי. אני מאוד אוהבת את שופן. כן.
אז מה, אפשר ממש, אם אני עוצמת עיניים ומדמיינת עם המוזיקה ברקע, אפשר ככה לדמיין אילו תנועות המוזיקה הזו גורמת לנו ליצור או לרצות ליצור, איזה משהו ארוך, לגאטו כזה, אם אני לוקחת מונחים ממוזיקה. אבל יכול להיות שאצל כל אחד זה מייצר משהו אחר, ואולי זה מה שיפה.
לפעמים גם בניגוד. כן, לפעמים בניגוד. זה מביא לך ניגוד. זאת אומרת, ברגע שיש לך חופש, אני גם הרקדנים שלי, יש להם את החופש ואת הטכניקה, להיות מסוגל לעבוד עם המוזיקה, נגד המוזיקה. אני גם כל שיעור שמה מוזיקה אחרת בכוונה,
כן, בכוונה.
כדי שהרקדן או התלמיד ילמד, את הדו-שיח בין השפות, זה לא שקופים את הקצב של המוזיקה, אפילו הקצב יכול להיות אחר.
אחר, של הריקוד מהמוזיקה.
כן, כן, ואפילו גם הרגש.
אז בוא נשמע עוד קטע כדי שככה נלמד על איזה משהו שממש מנוגד לטעמי, וזה קטע הודי. שאנחנו עכשיו תכף נשמע, יש שם ממש איזה, כמעט כמו תפילה, וממש איזה טרנס כזה קולי.
נכון.
אני לא רוצה לפרש את זה, אני חושבת...
אני גם מאוד אוהבת מוזיקה עממית, אני אוהבת לשלב כן. מוזיקות, לא רק קלאסית.
אז הנה, נשמע קצת מזה. עזמת כא אנדאזה הו כיסקו חודה אור חודה shamsu doha badru doja shamsu doha badru doja teri badi taqeer hai shamsu doha badru doja teri badi taqeer hai shamsu doha ine אז אנחנו שומעות כבר משהו שונה לגמרי, וזה מייצר, אפילו מערכת התוכנית כאן אומרת שהריקודים שונים לגמרי, ומייצרים תנועה שונה, אפילו אולי באזורים אחרים בגוף, פתאום אני שמה לב יותר לכתפיים
לגמרי,
שלי, לחפות הידיים,
בוודאי.
לראש אולי קצת, לתנודות מצד לצד, okay. זה ממש מעורר השראה שונה, נחמד.
נכון, והמילים גם, אותיות,
הקול האנושי.
הקול האנושי, האחר, אני מאוד אוהבת, אני מערבבת, תראי, בריקוד העכשווי, אני נורא שונאת את המגירות, אבל בואי נגיד, הריקוד שהתפתח, אז הוא כמו קולאז', זאת אומרת, בעצם פינה באוש הייתה הראשונה שהתחילה את זה.
כן.
לעשות ערב שלם, שהוא כל ארבע דקות משתנה, זה לא ריקוד אחד צ'ייקובסקי.
כן.
או ריקוד אחד בטהובן.
וואו, זה ממש כל ארבע דקות המנגינה משתנה.
כל ארבע דקות משנים, ככה אני יוצרת עכשיו גם. כל ארבע דקות משתנה. החיים השתנו, אנחנו, בכלל, השינויים זה דבר נפלא.
נכון.
תמיד לימדו אותנו להתקבע, להתקבע, גם בג'וליארד, גם אמא שלי, כן? הכל מסודר, לשחור לבן.
כן.
ופה יש חופש, חופש.
וצריך לדעת להכיל אותו.
כי בעצם הדבר היחידי, הדבר היחידי שהוא קבוע זה השינוי.
כן. נשמע קטע יפני גם, כדי שנוכל לשמוע עוד איזה שונות.
תרבויות שונות. נכון. זה נורא, זה מרגש, זה נותן השראה אחרת לגמרי.
התבוננות שונה
אבל
גם.
אבל לא קופי, אנחנו לא
מעתיקות,
מעתיקים,
נכון.
אלא משלבים.
הנה.
Pada juseyo nagyobi sainen nal uero
טוב, זה באמת מאוד שונה, השירה הזו והתרבות ואיך שזה בא לידי ביטוי. וואו, זה ממש כיף לשמוע ככה.
אני מאוד אוהבת לערבב כל מיני תרבויות, באמת, בכל מיני מוזיקות.
את צריכה לחקור, את צריכה כל הזמן להתחדש במנגינות.
כן, אני גם לבד, אבל גם, את יודעת, התלמידים מביאים לי מוזיקות שונות, וחלק גדול מהמוזיקות קיבלתי מרקדנים, תלמידים, מביאים.
אז הנה, זה גם דוגמה.
זה כמו שעם החפצים היו מביאים לי. את עושה ריקודים עם חפצים, אז יום אחד בעלי הביא לי פח. אחי תשתגי בסטודיו. ובאמת מזה יצר לי ריקוד שלם עם פחים.
איזה מדליק. אז הנה, אחד מהדברים שהתלמידים שלך, שהתלמידה אחת הביאה לך, זו סבתא שלה נדמה לי ששרה, נכון?
לא, יש לי תלמידה בגיל 4, והסבתא שלה הביאה לי דיסק.
שלה, ואני, שרה.
שלה שהיא שרה, הייתי בשוק, וזה מאוד יפה, זה עכשיו בריקוד החדש שלי.
אז ורדה קוטלר, אנחנו נשמע מזה גם קצת. איזה סופרן.
כן.
איזה יפה. כן. אז גם זה, אני גם מדמיינת ריקוד אחר לגמרי, ויש פה את ההתרוממות, אגב, שדיברנו עליה מהבלט הקלאסי, אבל לא חייבת לקבל תנועה כזו, וזה מה שיפה,
כן,
כי ה...
נכון. ויש לה קצב מאוד,
נכון,
אחר, זה כזה
Joyful.
משהו כמעט תימני, נראה לי שזה... נראה לי שזה מוזיקה של פאול בן חיים.
אוקיי, בסדר, אנחנו יכולות לבדוק או לשלוח את המאזינים ואת המאזינות שלנו לבדוק, אבל זו ורדה קוטלר, והיא באמת ככה מייצרת איזו השראה אחרת. עוד משהו ששמעת וגרם לך ליצור?
תראי, עשיתי כמה ערבים למוזיקה באמת לא קלאסית, אלא ליאונרד כהן, עשיתי ערב שלם ריקוד ליאונרד כהן, שזה היה מקסים.
כן.
ועשיתי אחר כך ערב שלם שרציתי ישראלי שלמה ארצי.
כן.
מקסים.
ליאונרד כהן בחרת דווקא את השירה בעברית, נכון?
העברית,
את התרגום,
כן,
של השירים,
כן,
שלו.
לגמרי.
כן.
זה מה שרציתי, זה מה שנתן לי את ההשראה.
יותר דיבר אלייך. רציתי,
כן, לא, זה לא יותר, אני אוהבת מאוד את הקול של ליאונרד כהן, ברור, אבל כן, רציתי שזה יהיה ישראלי, אהבתי את זה מאוד.
אז בוא נשמע גם חלק קטן מזה.
שמעתי שדוד הנעים קוד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תבין ידוע, קוד עגום ומסתורי מינו נופל מה ז'ום אמרי ומלך מבולבל שר הללויה.
אז את אומרת שהתרגום הוא של קובי מידן?
נכון, ככה קיבלתי את זה.
כן.
את, את המוזיקה הזאת בתרגום שלו ובשירה הזאת, זה פרויקט היה ענק.
כן, מי שמבצע עכשיו זה רן צור, מה ששמענו, אבל אחר כך גם יש אומנים נוספים.
כן.
איזה כיף שבשביל לקבל השראה צריכה ללמוד על מוזיקה, לשמוע דברים חדשים, וגם ליצור, ואז למצוא את המיקס אנד מאץ', את המוזיקה המתאימה הנכונה. אנחנו נמשיך אל מחזות זמר. אמרנו שבברודו יושבים ככה האלופים והאלופות בהי הידיעה של מניפולציות, וכדי להביא קהל צריך לעשות הרבה מניפולציות. איך עושים את זה בדיוק? בואו תלמדו מהמומחה. היי טל וייס.
מה המצב?
מצוין. אני ככה בשיחה המקדימה שלנו התרשמתי מאוד מהראש היצירתי של המפיקים והמפיקות בברודווי. מסתבר שזה כבר עובד שנים, כל המניפולציות שלהם, אבל יש גם כמה שלא עובדות.
נכון, תראה, אני אספר לך משהו. אני עבדתי בשיווק ועבדתי במחזות זמר, ובשיווק יש יותר כסף.
בשיווק יש יותר כסף ממחזות זמר, זה מה שאתה אומר.
במיוחד אם את מחברת בין השניים.
כן.
תראי, אז אנחנו נתחיל, אנחנו נדבר היום באמת על תרגילי שיווק לגיטימיים, ולגיטימיים פחות נקרא לזה, נלוזים אפילו.
מצוין.
אז נתחיל מהדבר הכי נפוץ, סטאנט קאסטינג. מוכר לנו גם מהארץ, מביאים שחקן מאוד מאוד מוכר להצגות.
סלב, שם.
סלב, נכון, בוא נביא, כאילו, מי לא ירצה לראות את ברוס וויליס ביצירה של סטיבן קינג לבמה, אני כאילו, אני לא ממציא את זה, זה היה.
בדיוק רציתי לשאול אותך אם המצאת.
לא, לא, לא.
ברוס וויליס שר? זה בהחלט מחזה.
לא, זה היה אמיתי מחזה, לא מחזה, אבל נגיד סטינג. נגיד סטינג זה דוגמה נהדרת, כי הוא כתב מחזמר בשם The Last Chip על מספנה שעומדת להיסגר, וההצגה סיימה את הגיעה לסוף של הכוח שלה ועמדה להיסגר, ואז אמרו, רגע, יש לנו את סטינג, בוא נביא אותה ונעריך את המחזמר.
אז הוא ביצע את השירים של עצמו שהוא כתב במיוחד למחזמר.
כן, וזה מעריך חיים נהדר להצגה, זה כאילו, אני ממליץ לכל מפיק, אם יש לך את האפשרות להביא אייליסטר, זה יעשה נהדר לעובר ושב שלך.
אבל תיקחו גם חדשים, תשלבו גם חדשים ביצירה.
נכון,
זה חשוב גם, כן.
זהו, בוא נקרא לזה לגיטימי, אוקיי?
כן, זאת מניפולציה מוכרת, מקובלת, בסדר.
אבל עכשיו, אני רוצה לדבר לך על שורת המקלה, ואנחנו מזכירים אותה די הרבה, גם כדי לעשות כבוד לזה שמעלים הפקה בארץ הזו.
נכון.
וגם בגלל שדווקא בנושא של שיווק, ההצגה הזאת היא ידועה בתור הרבה מאוד קונצים שהיא עשתה.
למשל.
אז היא עלתה ב-1975. שנות ה-70, אין אינטרנט, אין דבר כזה, כאילו גוגל מה ההצגה הכי טובה וזה. ביקורות תיאטרון בעיתון זה עדיין הדבר הכי חשוב, אנשים מתעדכנים ככה ומחליטים לאיזה הצגה ללכת, וכל מבקר יכול לחרוץ דין של כל הצגה.
נכון.
וההצגה עומדת לעלות בברודווי, והשם שלה זה קורוס ליין, שורת מקלה. ואז הם עולים כאילו, על רעיון שפר הוא גאוני. הם אומרים, שנה את השם ל-A-Chorus Line, כאילו שורת מקלה.
A-Chorus Line.
בדיוק, כן. ואז מה יקרה? זה יהיה כמו לעשות א' מנולנים.
כן. אז למה זה א' כדי להיות הראשון?
נכון, כי הכל עובד בליסטינג. זה הולך, מי הולך להיות... מי הולך להיות רופא הראשון? עכשיו, אמריקאים בדרך כלל הם עם מרובע, ולא קיבלו להם את הטריק הזה. כאילו, ממש כאילו...
הם הבינו שזה טריק? המפרסמים הבינו שזה טריק, ואז הם פשוט לא פרסמו את זה ככה?
לא, הם פרסמו את זה בצורה הנכונה לרשום את זה, שזה קורוס ליין מקף A. וזה לא עזר להם.
אז הם נשארו ב-C.
הופיעו מתחת הקברט לשיקגו באותה שנה.
מתחת לשיקגו.
ועדיין זכו בכל פרס אפשרי ועשו ים כסף. אז לא תמיד אתה צריך לרדת לשיטות נלוזות כדי להצליח.
אוקיי.
עכשיו, עד עכשיו דיברנו דברים לייט לחלוטין, אתה יודעת, פה וקצת זה, שום דבר מלוכלך.
אבל...
תחשבי לרמה אחרת של חשיבה מפוצת מפלם, אוקיי?
נו.
דייוויד מריק. מגדולי המפיקים בברודווי. הוא חתום על ג'יפסי, על אלו דולי, הביא את רודי אלן לעסוק בכתיבה לתיאטרון, mm-hmm. וסלל את הדרך של אחת, ברברה סטרייסנד.
איזה אחת.
כאילו, כן, מתפקיד משני באיזה מחזמר כושל בגיל 19 לסופרסטאר שהיא היום. אבל לא כל מחזמר שלו היו הצלחות מטורפות, ולמרות זאת היו לו רעיונות סופר יצירתיים על איך לדאוג לשיווק טוב, ותקשיבי, אני למדתי עם הבן אדם זה המון.
למדת ממנו? אה, חשבתי שאמרת שלמדת איתו, הו מי גאד, טל, כמעט ופרסתי לך שטיח אדום.
נכון, אבל תקשיבי, אז אמרנו שבשנים ההם המילה של המבקר תיאטרון בעיתון חורצת חיים של הצגה. מה אתה עושה שאתה יודע, אתה צריך לפתוח את הדלת למבקרים, ואתה יודע שהם הולכים לקטול את ההצגה שלך. אז הוא הלך לספר טלפונים. וחיפש אנשים עם שמות זהים לשמות של מבקי התיאטרון של העיתונים הגדולים בניו יורק. כן, אז הוא מצא לו שאנשים זהים. שלום, אני רוצה להזמין אותך להצגה שלי. הוא הזמין אותם לארוחת ערב והביא להם כרטיסים. ושאל אותם אחר כך מה הם חשבו על ההצגה.
רעיון גדול.
זה רעיון אדיר.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה כאילו מוכרי נעליים וזה.
כן, אנשים שזה לא המקצוע שלהם.
אז מה הם יגידו לאדם הנחמד שהזמין אותם חינם להצגה?
ברור שהם יבואו ויגידו שנעלמו.
יפה. עכשיו, למחרת, על המרקי, על השלט מעל התיאטרון, היה כתוב ציטוט. המחזמר הכי טוב של העשור, סגור ציטוט, והציטוט של השם שנורא נורא מוכר לציבור בתור מבקר התיאטרון.
אבל זה בעצם אבל סנדלר מניו ג'רזי.
עכשיו, אי אפשר להגיד שאף אחד עבד פה על מישהו? זה אמיתי לחלוטין?
נכון, זה אמיתי לגמרי, זה חוקי לגמרי.
והוא סיפר ברעיון שהוא חיכה עם הרעיון הזה עד שהמבקר האגדי של הניו יורק טיימס יפרוש. עכשיו, ושאלו אותו אם זה מתוך כבוד לאחד מהאנשים הכי חשובים הזה, אז הוא אמר, לא, פשוט לא מצאתי אף אחד עם שם ברוק סטקינס בספר טלפונים.
וואו, אז הוא היה היחיד.
זה לא קל למצוא.
כן, זה לא קל תמיד למצוא שמות זהים. וואו, תשמע, זאת מניפולציה, חבל על הזמן. אני מניחה שהוא חטף על זה הרבה כעסים ב...
לא, זה עושה ים כסף, זה מה שחשוב.
עוד דוגמה למניפולציות שיש שם.
נתן לי משהו מעצבן שקורה עד היום. שזה כאילו, זה לקוח, אני תמיד אוהב להגביל את זה לעולם המועדונים בחיי הלילה. אז עד היום, יש אפשרות לפתוח, בתיאטרות בברודווי, אין כזה לובי יפה או דברים כאלה, אתה פותח את הדלת, אתה בערך, אתה כבר בתוך האולם.
נכון. אין תמיד פוויה.
בדיוק, אין פוויה. אתה יכול כאילו, תיאורטית, אתה יכול תוך 3 שניות לקבל להיות בכיסא שלך. אבל מה עדיין רוצים לעשות? עדיין אוהבים לייצר את התחושה של נחשקות ותור, אז לכל הצגה עדיין מייצרים תור מדומה, ובכוונה כאילו מכניסים את הקהל נורא נורא לאט, כי
כדי שנחוש ברחוב, שזה מבוקש.
בדיוק, שמי שהולך ברחוב יראה, בונה, יש כאן תור מטורף להצגה הזאת, היא כנראה מטורפת, כמו שבפועל הם סתם עובדים לאט. עכשיו, נגיד...
מה אתם היום עושים את זה, טל? תגיד.
כן, תקשיבי, בקיץ זה נגיד יאללה סבבה, אבל בחורף שאתה קופה בחוץ וזה, אתה כאילו...
זה לא קול. זה לא קול.
זה לא, זה פחות לג'יט.
כן, בדיוק, פחות לג'יט. טוב, אז טל וייס, הרבה תודה לך. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
קיבלנו רעיונות טובים לשיווק.
כן, בדיוק, תרשמי. מחזות זמר, זה תמיד משמח. רינה, סיפרת לי, אחרי פינת מחזות הזמר שלנו, שאת השתתפת באודישן למחזמר.
כן, נזכרתי כשהוא דיבר על ברודווי, אז... הייתי בג'וליארד אז, כן. ואז כל החבר אמרו, יאללה, כולם הולכים לאודישן על לסרט West Side Story, ג'רום רובינס.
המאזינים והמאזינות לא רואים, אבל אני הפכתי להיות ירוקה מקנאה.
רק ללכת וואו, לאודישן.
אז מה, אבל של West Side Story.
נכון, זה היה, היו מיליונים. זו חוויה בלתי רגילה, את לא יכולה לתאר לעצמך, במרטפים, מיליוני... אני יודעת, רקדנים באים, כל אחד גם היו כאלה שלבשו תלבושת של דג, כדי למשוך תשומת לב של ג'רום רובינס. זה לא יתואר, איפור וסלפירים, ואני הייתי בשוק. אנחנו מג'וליאר באנו כקבוצה.
להיבחן כדי להיות רקדנים בסרט?
כדי להתקבל לסרט הזה. זה הון תואפות וזה, את יודעת.
ברור.
ג'רום רובינס.
הצלחה בינלאומית.
כן. אז עולים על הבמה, וג'רום רובינס עומד, ואומר, thank you, thank you, thank you, לא. Sorry, 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 thank you. Sorry, sorry, sorry. ככה sorry נמשך ומסנן את כולם.
יו, זה ממש כמו the chorus line, כמו שורת המקהלה שצריך לסנן.
לגמרי, ואני נשארת, אני מקבלת thank you.
יו.
ועוד פעם.
איזה מרגש.
זה רק מלהסתכל עליך, כן. איך אתה נראה.
לפני שרקדתם בכלל?
לא, בלי ריקוד. Sorry, 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 thank you, sorry, sorry. הביתה. ואני נשארת. אני בשוק, וכל הג'וליארד אמרו להם סורי סורי. ואז עושים אודישן לבלט קלאסי. רוקדים, טטטטטטטט, סורי סורי סורי, תנק יו, סורי סורי, תנק יו, ואני נשארת. כולם עושים לי, כולם צועקים.
ועודדו אותך.
עודדו אותי, לא האמינו, נשארה להם נציגה, וגם אני לא האמנתי. ואז מגיע הקטע של הג'אז, שאין לי מושג בו.
וזה מה ש...
רגע, אני לא בטוחה שנכשלתי שם. זה היה שוב פעם, sorry, 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 thank you. בקיצור, עוד נשארתי, ואני לא האמנתי, זו הייתה בדיחה.
כן.
ואחר כך הסתבר שהוא לא היה צריך אף אחד. הוא היה צריך אולי בן אדם אחד שהוא כבר ידע את מי הוא לוקח.
אז בשביל מה כל זה?
מהלהקה שלו, כי ככה צריך לפי החוק. זה כמו מכרזים. זה בדיחה, ואנחנו הלכנו הביתה לג'וליארד.
זה בזבוז כספים אדיר, וגם זמן של אנשים, ותסכול.
זה אמריקה, זה זכויות השיטה הדמוקרטית, הליברלית, חייבים לעשות אודישן.
אבל אם היא מכורה מראש, זה מבאס.
נכון.
וואו, זה היה סיפור מדהים. אני...
דרך אגב, אחר כך ג'רום רובינס בא לארץ, ורקדתי ריקוד שלו, לא מחזמר, ריקוד מדהים. כן? הוא היה גם קוריאוגרף קלאסי.
רגע, אז אמרת לו שחווית את החוויה הזו איתו?
לא, אני לא...
לא יצא לך להגיד לו...
לא התעסקנו עם זה.
שהיא שותפה לעוגמת הנפש הציבורית הזו.
לא, אני לא התייחסתי לזה.
את לא הרגשת ככה, כן.
לא, ממש לא.
כן, ברור, אני מבינה.
זה היה כיף.
וואו.
תראי, יש כאלה שהמקצוע שלהם זה ללכת לאודישן. בכלל הן לא מתקבלות, אבל הן כל הזמן הולכות לאודישן.
טוב, הן מנסות את מזלן.
זה תענוג, אני לא יודעת.
אבל זה אולי לא כמו ליצור עם חפצים, שזה מה שאת עושה.
לא, את קודם אמרת מקל, מה, את רוצה, את נכנסת לסודיה ורוקדת עם מקל, גם שאלו אותי, עיתונאים היו שואלים אותי, תגידי, את מעדיפה מקל על פרטנר? אמרתי, כן, ועוד איך.
אז תסבירי לי למה. אם גוף האדם הוא כזו חידה מעניינת שיש לפתור, אז למה
נכון,
כדאי לעשות את זה עם מקל?
נכון, אבל כקונטרסט לגוף האדם, אני מאוד אוהבת את הגיאומטריות של המקל, והגוף לומד להיות זקוף וישר עם קווים, כי קווים זה גם כיוונים.
אוקיי, זה מעניין.
מהחפצים, אני למדתי המון. וחוץ מזה, נמאס היה לי כבר לרקוד עם בני אדם. בני אדם זה הרבה רכילות, הרבה קנאה, הרבה שנאה, והספיק לי.
אז יכול להיות שזה נכון שהקהילה הזו של הריקוד היא מאוד צפופה, מאוד תחרותית, ולפעמים זה מכביד גם ברמת היצירה והנפש.
כן.
אז יש לך ממש ככה, אפשר לעבור על זה כתקופות של יצירה. ואת מתחילה באמת מתקופה גיאומטרית, שקשורה בהינתקות הזו ממוזיקה ומפרטנרים.
וממרתה גרם.
וממרתה
גרם. וגם קודם דיברתם על בינו ובינה.
כן.
בינו לבינה. גם לא אהבתי שכל הזמן מתעסקים בסקס ובינו לבינה. זוגיות זה דבר שלא, באמת לא עניין אותי.
כן.
ומרתה גרם הייתה בתקופה פרוידיאנית, אבא שלה היה פסיכולוג, אז הכל היה סקס, סקס, סקס ודי. סורי, 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 סקס, סקס, סקס.
אותה תמה, אני אומרת.
אותה שירה.
כן.
אז אני אהבתי, אמרתי, אני הולכת למקום אחר.
זאת ממש, את מגדירה את זה כמרד, נכון?
לגמרי.
כן.
אבל אחרי 15 שנה, אני גיליתי שדמה בדמי זורם, וקולה בירן של מרתה גרם, ואני גאה בזה. כן, זאת אומרת, כי גם אפילו השימוש בחפצים גם היה לה. היה שם משהו.
היה שם משהו ממנה.
היה משהו. הייתה לי, אני זוכרת בריקוד אחד, מניפה, למשל.
שהמניפה זה כמו הספר של המניפה שלקחת ממנה, נכון?
לא לקחתי, קיבלתי מתנה.
סליחה, קיבלת, סליחה. הכל היה ברשות, ברשות.
לא, זה היה... היא אמרה לי, I want you to have something out of my house.
כן, ואז בחרת את הספר הזה שנראה כמו מניפה.
נכון. אבל התקופות, זה נכון, זה נבנה תקופה על תקופה, אבן על אבן. זה כבר, אני יוצרת, בוא נגיד, אני על הבמה 50 שנה.
כן.
וב-30 שנה אני יוצרת כל שנה ריקוד חדש, ערב מחול. והתחלתי עם התקופה הגיאומטרית כדי להיות קול יותר, ולא לא, כל היחום הזה של מרתה גרם, הוא והיא, והמריבות והרציחות, לא, לא אהבתי. והלכתי לי לפינה למשהו גיאומטרי, מקלות, קוביות, ניילונים.
והם עזרו לך ליצור בצורה שהיא פחות סיפורית, שהיא יותר נקייה מהסיפור.
גם, הסיפור לא, לא אהבתי לספר סיפור, גם לא הייתי טובה בלספר סיפור. בלהקת בת שבע סיפרתי סיפור על בת יפתח. זה היה ריקוד טוב, אבל זה לא, אני לא אוהבת לספר סיפורים, אני חושבת שסיפורים זה רכילות.
מעניין.
וזה אני גם לא אוהבת אופרות.
אופרות זה לגמרי, זה סיפורי רכילות ומרמה.
זה לא יפה שאני אומרת, אני לא אוהבת, אני היום מאוד אוהבת את המוזיקה, אבל אני לא מתחברת, בוא נגיד, זה לא יפה להגיד לא אוהבת, it's not politically correct.
כל בסדר, את יכולה להגיד מה שבא לך.
אבל לא, אבל הכוונה שאני מתחברת יותר לא לעלילות וסיפורים על רכילות, אלא
לקווים,
על דברים,
לכיוונים.
דברים יסודיים בעולם שלנו, למשל שיווי משקל.
כן.
אבל באמת שיווי משקל. כשהגוף מרגיש, לומד מהחפץ, מהסקית ניילון שמרחפת, ריחוף ושיווי משקל, איזון פנימי.
וניגודים בגוף, נכון?
וניגודים בגוף, זה עוד נושא שאתה לומד גם מהחפצים. ואז זו התקופה הראשונה הגיאומטרית. כן. ואז באופן טבעי עברתי לתקופת הטבע. כי כל החפצים שהיו גיאומטריים, פתאום עברתי למשהו מהטבע. כלומר, במקום מקל, ענף.
עצים, צומח.
כי הטבע מייצר לא קווים ישרים, אלא עגולים. בדיוק, כן. זורם. ומים, ואבנים.
ואיך יצרתי מים? את לא יכולה להביא לגמרי, אגם הביתה.
לא, אגם לא, ים לא, אבל הבאתי קערות עם מים, ואקווריום קטן עם מים, ודשדשתי עם הידיים בתוך המים. דרך אגב, הופעתי בוונציה, בביאנלה של וונציה, בפסטיבל שנקרא נשים ומים, ולא נשים ויין.
אז יצא לך בדיוק. נשים ומים בדיוק
לכן
מתאים.
לכן הזמינו אותי, כן. כן, אז זה המים.
ואחרי התקופה של הטבע יש...
של הטבע עברתי...
אור וצל יש.
לאור וצל.
שגם זה טבע.
שזה נושא בפני עצמו, זה ממלכת האור, ממלכת החושך, זה... 3 שנים עבדתי עם זה. לאחר מכן עברתי לוידאו.
כן.
אני הקרנתי, צילמתי את עצמי, למה וידאו? כי בריקוד אתה תמיד מרחוק, אתה שם איזה בלרינה רוקדת לה שם, מרחפת. והמצלמה עזרה לי להתקרב קרוב לפנים, לקלוז-אפ, לרגליים.
לתת תשומת לב גם לאיברים האלה, למקומות האלה בגוף, ולהביע דרכם.
קרוב, קרוב, קרוב אל גוף האדם, ולא מרוחק כל כך. אפילו צילמתי במיטה, הצטלמתי במיטה עם השמחה והקרית.
ביום-יום שלך.
את היום-יום. הצילמתי אני והחתול שלי, והבאתי את זה לבמה.
כן.
וזה, הטכנולוגיה מאוד עזרה לי במובן הזה של הוידאו.
לראות את האדם שברקדן, נכון, ולא רק על במה גדולה ומרוחקת
כן,
מהקהל.
וגם נופים אמיתיים. צילמתי את עצמי בים המלח, בתוך המים, צוחה. כן. ונופים של הרים, ושילבתי את זה בתוך הריקודים. אחרי זה באה המילה. ראיתי שאני זקוקה, שגם כן הרקדן אוטיסט, אם הוא לא מוציא קול מהפה שלו, מהגוף שלו.
שהביטוי צריך להיות גם עם הקול.
גם הקול, כן. אז חקרתי את הנושא של הקול הרבה שנים, האמת. והגעתי לג'יבריש. שקופה, תתה לה כסיקי פיתחה טפו?
נו, ששנוס נשנסנס.
שלשנס, לא קופה סקה.
ואז דרך הג'יבריש הזאת בעצם יוצרת תנועות, ריקודים הבאות.
לגמרי, הג'יבריש, עשינו ריקוד בשנה שעברה, להקה ואני, זה לא כזה, עבודה של שנה, זאת טכניקה.
כן.
כי אני הלכתי לפי א' ב', לפי א' ב', ג' ד', תלמד את הקולות שלך, את הצלילים,
שיש לכל ההגעים.
לכל, לאל, אבא, גדה, כן. אבגוגו, זה שונה, זה עולמות שלמים בתוך הגוף. והיום אני יוצרת עם הג'יבריש דווקא הרציני. אז זה יצא נורא מצחיק. כשאתה אומר ג'יבריש, זה בהתחלה הכי קל שזה יהיה בקומדיה.
כן.
אבל אז עברתי לטרגדיה גם.
יפה, דרך הג'יבריש.
וגם היום אני משתמשת בכל עדיין, כי זה עדיין משלים לי את התנועה, את האוטיסטיות הזאת שיש בה תנועה מושעה. ואחר כך גם השתמשתי בחפצים ריאליסטיים, למשל ארנק, היום אני גם משתמשת. כן. ארנק, נעליים,
חפצים פונקציונליים מיום,
כן,
מהיום יום.
ריאליסטיים אני קורא להם, mm-hmm. וגם השתמשתי בכל. בהכל. זאת אומרת, לא עזבתי את הגיאומטרי. אם נחוץ לי גם חפץ כן. גיאומטרי, אני מכניסה
אז אותו. אז הכל עדיין משתתף ומתערבב ביחד.
לגמרי, כן. אלה התקופות שלי
של היצירה.
שימוש באובייקטים. למה אני קוראה לזה אובייקט? כי האובייקט הוא אובייקטיבי בעיניי. יותר כן. מבני אדם.
Mm-hmm. טוב, זה הגיוני. של זה הרבה פילוסופיה שנכתבה. אני רוצה לשתף שבשנים האחרונות דוקטור קרני לוטן עשתה שינוי בתחומי העניין שלה כחוקרת באקדמיה. היא החלה לחקור את האוכל שכולנו אוכלות ואוכלים. המזון שלנו לא מסתכם בעגבניה שנכנסת לנו לפה, את זה אנחנו כבר יודעים כי מתחילים לדבר על זה, אבל זאת מערכת שלמה, סבוכה, מלאה בגורמים והשפעות, וכדאי שנכיר את זה יותר ממה שאנחנו יודעים היום. קרני תספר לנו בפינת הירק על היבטים מעניינים שקשורים בגידולים, בעבודת החקלאים, באלטרנטיבות לחקלאות הקונבנציונלית. והנה היא איתנו על הקו, דוקטור קרני לוטן מרקוס, מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. היי קרני.
בוקר טוב.
בוקר מצוין, אני ממש שמחה שאת כאן, ושהחלטת להפוך את נקודות המיקוד שלך במחקר, ועכשיו את גם יוצאת אל השטח.
נכון, אני מבקרת בשטח חקלאים, קהילות וחוות גם בארץ וגם בעולם, ופעם בשבוע אני אפילו הופכת להיות חקלאית בעצמי.
מתנסה בעבודת אדמה.
כן, אני מגדלת ירקות בחווה אקולוגית עם קבוצה סופר מעניינת של אנשים שרוצים להיות חקלאים בלי כימיקלים, רוצים לעשות חקלאות בקהילה שלהם, בגינה שלהם. כן, שתאמיני או לא, אני מוצאת עצמי מנקשת עשבים, מדללת ערוגות גזר, ומה שמעניין זה שאני מרגישה שדרך המגע הישיר עם האדמה, הידע שהצטבר במוח לאט לאט חודר לכל הרקמות ומופנה ומסתנחרן מאוד כיף.
כי יש הבנה מוחית ויש הבנה גופנית והפנמה של הדברים, אז עכשיו את מתחילה לחבר בין הדברים. אז למה דווקא מזון? אני יודעת שזה תחום חשוב ושבעידן הנוכחי אנחנו ככה, אולי מתייחסים אליו יותר, אבל עדיין לא מספיק, כי מימוש עצמי והשתייכות לוקחים לנו מקום בעשייה היומיומית.
נכון, את נראה שמזון שפעם היה הצורך הבסיסי, מה שנקרא תחתית הפירמידה של מסלו, שבחברה המערבית כבר מזמן נראה שיש לנו את זה בשפע ולא צריך להתעסק איתו, אבל למרות שנראה שהתקדמנו לצרכים אחרים יותר גבוהים, אז אנחנו נגלה בפינה הזאת, אנחנו נגלה שהמזון שאנחנו אוכלים קשור כמובן לבסיס, אבל קשור גם לצרכים הרבה יותר גבוהים. עכשיו, כמובן שהוא קשור לבריאות וסביבה, אבל אנחנו נגלה שהוא גם קשור לבריאות נפשית, ולצורך בהשתייכות, ולמימוש עצמי, ועוד.
טוב, אז יש לך באמת הרבה, יהיו לנו הרבה פינות, כדי שכל פעם תתני לי את זה, את המסר הזה מזווית אחרת. הפעם אנחנו הולכות להכיר חקלאי בשם מריו לוי, נכון? משדה אליהו.
נכון. אז אני נסעתי לשדה אליהו ופגשתי את מריו לוי, חקלאי ותיק, זה understatement. מריו עלה על ארץ מאיטליה בשנת 39, הוא היה בן 16. כן. הוא עבד שנים בחקלאות קונבנציונלית.
תעשו את החישוב, כן? בין כמה הוא?
תכף אנחנו נגלה. אני תכף אגלה לך אפילו. ובשנות ה-70 הוא עבר לחקלאות בלי דשנים כימיים, ובהמשך הקים את הארגון לחקלאות אורגנית. עכשיו, אז הנה, אז בחשבון, מריו היום בן 93, כן. ועד לפני 3 שנים הוא עבד בשדה, ממש וואו. בשדה, והשדה שלו הצליח להגיע לתנובת יבולים גבוהה. אגב, רק שלא יובהר, אני לא רומזת שמי שיוכל גידולים ללא כימיה יגיע לגיל
עד גיל 93, כן.
מריו עצמו הוא עבד שנים בחקלאות קונבנציונלית, ולי עצמי יש סבתא בת 92, בריאה וצלולה, שלפחות 5 עשורים אוכלת מזון, שרוסס בכימיה מתקדמת.
אז כן, זה לא מבטיח לנו אריכות חיים בהכרח, ויש גם דוגמאות הפוכות, אבל זה כדאי מסיבות נוספות.
כן, לא הספחתי אריכות חיים.
נכון.
אבל בכל אופן, המפגש איתו, עם מריו היה ממש קסום. קודם כל הוא הגיע, נפגשנו בשטח, והוא הגיע רוכב על הרכב שטח שלו, אני לא אוהבת שם קלנועית, אבל זה...
משהו כזה.
רכב שטח, והוא הוציא מהאוטו קפה איטלקי ככה בטרמוס, וישבנו בשדה, לגרנו קפה והייתי מאופנטת. כי עמד לפניי אדם שחווה את כל תהפוכות המאה הקודמת, וכל החיים שלו היה מורה דרך לחקלאות אורגנית, כאילו מישהו שיודע דבר או שניים על גידולים. ובגיל 93, בסקרנות אינסופית, הוא אומר לי שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד, ושצריך הרבה סבלנות. וזה מרשים.
כן, כן. זה באמת מרשים. אז מה זה אומר, אבל מה אנחנו לא, מה אנחנו עד כדי כך לא יודעים? איך את ככה יכולה לסכם את ההיכרות עם החקלאות הלא קונבנציונלית, האלטרנטיבית, מהמפגש עם, לפחות עם מריו?
אז ככה, אז קודם כל, הוא מגדל ללא חומרי הדברה כימיים וללא דישון כימי ומשיג יבולים טובים. ואני שאלתי לו באמת מה הסוד שלו, מה הוא עושה עם כל המזיקים, המחלות, שהחקלאים מתקשים שבלעדיהן אי אפשר להגיע לתנובה גבוהה. אז הוא אמר לי שהפלא הכי גדול זה שעושים הכל כמו שצריך והולכים עם הטבע ולא נגדו, ומשתדים בעצם לשמר תהליכים חיוביים בטבע ולא לקלקל. אז מתרחש איזשהו סוג של פלא. וגם המזיקים, מזיקים לא באים, ואם הם באים, אז הם לרוב מעטים מאוד.
כן.
עכשיו, מה שמאוד מעניין, ואנחנו נגלה את זה בפינה הזאת, שבעצם אני אביא ידע מהשטח. ידע מהשטח שלפעמים זה ידע עתיק מאוד, ידע שהגיע מאינטואיציות של אנשים בשטח, שעם הזמן גילו שזה עובד. ומה שהכי מעניין זה שלפעמים לוקח למדע עשרות שנים להכיר בידע הזה שנמצא בשטח.
כן. ובסופו של דבר הוא מאשש את הידע הזה, אבל זה באמת יכול לקחת לו עשורים.
כן, ושימי לב, לאפרופו הסוד והפלא שמריו גילה לי,
כן.
אז שימי לב שכבר בשנת 67, חוקר צרפתי בשם צ'אבוסו, סליחה על הצרפתית הבינונית.
Excuse my French, כן.
שנדחה בזלזול, ממש בזלזול, על ידי הקהילה האקדמית, הוא פרסם מחקרים שמראים, פרופו מה שמריו אמר, שצמחים חסינים יותר מפני מחלות ומזיקים, אם הם גדלים על אדמה בריאה שלא תשונה בשנים חיימים. עכשיו לקח למדע 50 שנה, ועכשיו הוא זוכה להכרה, וחוקרים מובילים מלב הממסד האקדמי, אקדמי ביניהם, מיגל אלטירי, חוקר מפורסם מברקלי, מפרסמים מאמר בכתב עת מדעי, שמצטט מחקרים מדעיים אחרים, שמאשרים את הטענות של שבוסו מלפני 50 שנה.
מדהים.
ומראים את זה, מראים עכשיו, באיחור של 50 שנה, אחרי שצחקו עליו כל השנים.
כן, וכמובן שזה משפיע, האדמה שלנו כבר מדושנת הרבה מאוד שנים בחומרים הכימיים, והשאלה גם מה זה כבר עשה, ואיזה השפעה לטווח ארוך. אנחנו לקראת סיום, ואני רואה שתספיקי לתת לנו טיפ על שום.
כן. אז אני ממש ממש, את יודעת, לא לכולם יש שדה, ואפשר להתחיל גם בקטן, פשוט להתחיל להרגיש מה זה לגדל משהו.
כן.
ושום ירוק זה, אני לא יודעת אם אנשים מכירים, זה דבר סופר טעים, אני גיליתי אותו לאחרונה, ואפשר, זה גידול ממש קל וכיפי, ואפשר לגדל את זה בעציץ.
שום בעציץ?
כן, גם למי שאין שום ניסיון. שום.
כאן איזה תחכומי מילים פה. כן, אוקיי, אז שום בעציץ, איך את מגדלת? מה עושות?
לוקחים עציץ, לא משנה את זה עציץ, העיקר תיאת שיהיה לו ניקוז, שלא משיקה חורים למטה.
כן.
סתם עציץ, אם חורים למטה, ממלאים אותו באדמה, ולוקחים, יש בבית, יש לך ראש שום, נכון? את מפרקת את הראש שום.
כן.
ושיני שום, תיאת שן שום נראה כמו טיפה. נכון?
נכון.
שן שום נראה כמו טיפה.
נכון.
אז את פשוט מטמינה שן שום, כשהטיפה, השפיץ למעלה, מחסים אותה באדמה. עכשיו לחסות, כאילו רק בשביל לחסות השן שום, לא לגבור אותה בערימות של אדמה, בסדר?
כן, בקטנה.
בקטנה,
שתוכל לבצבץ.
נכון. עכשיו, אם במקרה, אתה פרקת איזה שן ראש שום, ויש שיניים כאלה כבר שיושבות לך, והם התחילו להנביט ובצבץ מהן גבעול ירוק,
כן.
אז הן הכי טובות, ולוקחים אותן, פשוט מטמינים אותן, שותים אותן באדמה, שהנביטה ירוקה כלפי מעלה. עכשיו, אם אנחנו נמתין בסבלנות 5 חודשים, אז מכל שן שום כזאת, תקבלי ראש שום.
וואו, איזה מדליק!
אבל בוא נודה, לרובנו אין סבלנות לחכות 5 חודשים.
נו.
אז לא צריך.
נו, אז מה עושות?
פשוט מטמינים אותם במרווחים, את יודעת, 5 סנטימטר, לא צריך להתרגל, ותוך 2-3 שבועות, את יבצבצו ויעלו גבעולי שום טרי. עכשיו, זה דומה לבצל ירוק, אבל זה לא, הגבעול הוא לא עגול כמו בצל ירוק, אלא שם. וזה בטעם שום מעודן, וממש אחרי 2-3 שבועות, אפשר לגזור במספריים את הגבעולים הירוקים.
הנה, כן, הגבעול.
הגבעול? אוכלים את הגבעול?
כן, כן, אוכלים את הגבעול. זה סופר טעים, זה עדין, זה טעם של שום מאוד
נירית,
מאוד עדין.
כמו נירית.
כן, עירית.
נכון?
עירית. כן.
נכון?
מדליק, קרני, איזה מדליק, זה וואו, ממש, אנחנו צריכות לנסות. כן, טוב, שום זה לא בדיוק ריח טוב, אבל בסדר, לא נורא.
לא, לא.
אנחנו אבל, כבר אבל אחרי גם, השידור, עוד מעט.
כן, אבל כשאוכלים שום ירוק, זה גם לא כזה נורא בריח.
כן, הוא מעודן, הוא מעודן. יופי, איזה כיף. אז דוקטור קרני לוטן, תבואי לפה ותספרי לנו על אולי אפילו רקפות בשבוע הבא, אנחנו לא יודעות, אנחנו נראה. אבל הרבה הרבה תודה לך על הפינה הזו, זה נהדר ומשמח.
תודה.
ביי קרני, להתראות.
ביי.
רינה, בדקות שנשארו לנו לסיום, אני רוצה שתספרי ככה מה את עושה היום, ומה המטרה שלך היום. את מנסה, האם בכלל עדיין יש, או שיש ככה יצירה ספונטנית, מה את מנסה ליצור היום?
תראה, אני מנסה לזרוק הכל. כלומר, כל מה שלמדתי, כיוון שזה בלב הכי טבוע בתוך הגוף שלי, ובתוך הזיכרון שלי, כמו שאמרתי קודם, כל ה... באיראן, לזרוק הכל ולגלות מחדש דברים חדשים, ולהשתחרר, להגיע לשורש, להגיע לאמת, להגיע לפשטות.
כן.
אני עושה דברים נועזים, למשל, אני יורדת מהבמות הגדולות, אני רוצה...
קרבה לקהל.
קרבה, היחס אומן... קהל מאוד חשוב לי, גם הבנתי את המשמעות של הקהל.
כן.
ואני הבאתי אותו אליי הביתה, אליי לסטודיו.
כן, כדי... המופעים מתרחשים אצלך
עכשיו,
בסטודיו.
כן, כל השנה האחרונה הופעתי המון בסטודיו.
כן.
והגיעו אליי מהגליל, מהנגב. זאת חוויה בלתי רגילה.
אז את ממש מגיבה לקהל בכזה מרחק? כי אין תאורה שמסנברת
אני מרגישה
אותך.
אותו. מרגישה אני אותו, מרגישה כן. אותו, ואני... אחר כך יש גם מפגש עם הקהל. וזאת חוויה נפלאה, אבל באופן כללי, גם ביצירה, אני רוצה להגיע לנוטרליות, לטבעי שבי, כן. לטבע שלי ולטבע של העולם, ולא להיות, להשיל מעלה את כל הקליפות.
רינה, אני רוצה להודות לך על שעתיים נהדרות. תודה רבה שהצטרפת אליי, שליבית את המשדר.
גם לי היה נפלא, ותודה רבה, גיל.
בשמחה. ואני אזכיר שוב שאת רקדנית, חוריאוגרפית, מנהלת להקה ובית ספר לריקוד, ממשיכה ליצור גם היום אחרי, אמרת, 50 שנים.
מגדלת זיתים.
תודה רבה לקרני לוטן, לתומר מולדוויזון, לכל מי שעלה איתנו לשידור. תודה גם לענת אורי, עורכת התוכנית והמפיקה, ליוג'י גבאי על הביצוע הטכני. אני גיל מרקוביץ', שהזנתם לשתיים שיודעות כאן באולפן, ותישארו איתנו ברשת כאן תרבות 104.9, 105.3. אנחנו מסיימים, להתראות.